ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הסיפור הזה קצת לוקח אותנו לעולמות העליונים, למעשה מרכבה של יחזקאל, אבל לא צריך להיבהל, כי כל עניינה של החסידות היה לקחת את הרעיונות מהעולמות העליונים ולהוריד אותם אל העולם שלנו. אבל הרב גינסבורג, בגלל שהוא גם מקובל והוא גם חסיד, אז הוא הרבה פעמים משלב את הדברים. נקרא את הסיפור. כשהבעל שם טוב היה יושב אל השולחן ואומר תורה, היו פניו מתלהבות מאוד, ועל השולחן היה עומד בקבוק מד שיחר של מי דבש, וכל זכוכית מלאה בחציה. כשהיה נוסע לאיזה מקום היה לו קוצ'ר, עגלון, אינו יהודי בשם אלקסי, אנחנו כבר התקלנו פעם באלקסי, ואמר השומע ישמע והחדל יחדל. מי שהיה בא והיה שייך שידבק בו היה רואה ואומר שפניו נתלהבו מהתורה שאומר, ומי שלא היה שייך אליו היה אומר ששתה מת הרבה, ומזה נתלהבו פניו. וכן על העינו יהודי המנהיג הסוסים. מה העניין של הסיפור פה? העניין של הסיפור פה הוא יסוד גדול גם בתלמוד וגם בחסידות וגם בקבלה, על היכולת לומר דברים שבשביל אחד זה יישמע בצורה כזאת, בשביל אחר זה יישמע כדברים של סתם ככה, של מה בכך. וזו הדוגמה שהוא נותן פה. בעל שם טוב התלהב ומרוב התלהבות, מה מתואר פה?
הדימו ענב.
אבל על הזכוכית הזאת, לא? רגע.
זה לא באמת שאתה?
רגע,
אחרי
הדבר. לא, לא כתוב פה, לא מתייחסים לשאלה אם הוא שאתה או לא.
זה בדיוק בזה.
אבל הייתה לו איזו התלהבות והיה לו מראה מיוחד מהפנים שלו. המשמעות של השיחר היא שהייתה סיבה לתלות את ההתלהבות הזאת בדבר פיזי, בדבר חיצוני, כן? במי השכר הוא שתה הרבה קצת ולכן הוא התלהב את המדבר. אז היה להתנהגות של הבעל שם טוב פנים לכאן ולכאן, ומי שהיה שייך לבשט והיה מדבק בו והיה מקושר אליו, אז הוא אמר כן, הוא התלהב מהתורה שהוא אמר. אבל מי שלא היה שייך, אז הוא אמר כן, אז הוא תלה את זה בסיבות כאלה וכאלה, בסיבות חיצוניות. עכשיו זה דברים, ככה דבר מאוד מאוד ידוע, כן, יש הרבה סיטואציות שהן חוזרות על מה שמתואר פה, שאנשים יכולים לצאת משיעור, חלק מתלהבים, חלק ציניים, כן, ומבטלים, זה לא זה. אבל פה אנחנו לא מדברים על שיעור במושגים שלנו, אלא לשיעור של הבעל שם טוב. אצל הבעל שם טוב כשהיה שיעור אז היה מלווה גם באקסטזה, בהתלהבות. אבל גם לגבי אדם כמו הבעל שם טוב היו תמיד כאלה שיכלו להגיד לא, זה שום דבר, זה סתם ככה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, תתלות את זה בסיבות חיצוניות. מה שעושה הרב גינסבורג, לוקח את הסיפור הזה ובעצם מראה את המקור שלו מנבואת יחזקאל. אז אנחנו נצטרך להתייחס בכמה משפטים, להיכנס קצת למושגים מתוך ממש שני פסוקים ביחזקאל שהם מהווים יסוד מאוד מאוד גדול בקבלה. אבל נקרא אותם בפנים ומתוך זה הוא משליך את זה על הסיפור שלנו. היו היה דבר השם אל יחזקאל, יחזקאל פרק א', פסוקים ג' ד', בן בוזי הכהן וארץ כסדים על נהר כבר, ותהיה עליו שם יד השם. וערב, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. זה ביטויים שכשקוראים אותם ככה במהלך של קריאה פשוטה ורגילה בתנ"ך, אז באמת לא מבינים, יש פה סודות, מרגישים שיש פה סודות. זה מה שנקרא מעשה מרכבה. אבל קודם כל אולי כמה מילים להסביר את המשמעות של מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה בעצם, שזה מיוחס ליחזקאל, זה ניסיון לתאר את האופן שהקדוש ברוך הוא יורד מחביון זו ויושב על המרכבה שלו ונוסע בעולם הזה ומנהיג אותו. כן, איזה מין משהו שמנסה לתאר את הקשר בין העולם שלנו לבין העולמות העליונים, וזה בעצם עניינה של הקבלה כמובן. אבל הרבה, כמו שאמרנו, יסודות בקבלה לקוחים מתוך שני הפסוקים האלה. אז מה שאנחנו צריכים פשוט לצורך העניין שלנו זה להבין פה כמה וכמה מושגים. קודם כל יש פה תיאור של רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. עכשיו שלושת המושגים הללו הם מושגים שהכוונה שלהם היא בקליפות. יש פה בעצם יחזקאל, כשהוא מתאר את מעשה מרכבה אז הוא מתאר אותו מלמטה למעלה, מתאר אותו מהמצב הנחות ביותר של העולם שלנו, המצב של הקליפות, המצב של הקליפות הנחותות ביותר, ולאט לאט הוא עולה ומעפיל כלפי מעלה. אז שלושת הקליפות הראשונות שהוא נתקל בהם, כמו שאמרנו, אם הוא מגיע מלמטה למעלה, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. מי שירצה, למדתם פעם את התניה, שהוא מכם ליקוטי אמרים בתניה, אז מי שרוצה ככה בצורה יותר מפורטת להבין את המשמעות של כל אחד מהמושגים האלה, מה זה רוח שרה, מה זה ענן גדול, מה זה אש מתלקחת, לכל אחד יש משמעות בפני עצמה, אז יכול לעיין שם בליקוטי אמרים בתניה, יש פרקים שלמים שמסבירים את זה, מה הבחינה של כל קליפה. אנחנו כמובן לא ניכנס לעניין הזה כי זה לא עניינו של הסיפור פה, אבל אני רק נותן לכם מראה מקום. מי שרוצה פעם, כדאי לעיין בספר התניה, ואני ממליץ על הפירוש של הרב שטיינזלץ, פירוש ככה שמאוד מפשט את הרעיונות, מדגים אותם, ממחיש אותם. אפשר ככה לעשות קביעות של כל שבוע ללמוד עוד פרק ועוד פרק, ולאט לאט אתה מתוודע למושגים שנראים לך בהתחלה איזה הר גדול, משהו לא רלוונטי, משהו שהוא, כן, תמיד זה ככה בהתחלה כשאתה לומד יסודות, דברים כאלה זה נראה לך גבוה מדי, אבל אם אתה מתעקש ואתה לא מתייאש ואתה מתמיד בדבר הזה, לאט לאט אתה רואה שאפשר לקרב את הרעיונות אלינו. אז אני אומר, זה אני מפנה אתכם למי שמעוניין לפרקים האלה שם בתניה, הפרקים הראשונים בליקוטי אמרים בתניה, יש כמה חלקים בתניה. אבל מה שקשור לענייננו זה מה מה שמתואר פה אחרי שלושת הקליפות, ונוגה לא סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. כן, אז פה אנחנו קצת צריכים להתעכב על שני מושגים, על נוגה ועל חשמל. נוגה, ונגיד את זה ממש במילים כלליות ככה, שוב, לפי מה שנצרח פה לענייננו, נוגה זה קליפה, בניגוד לשלושת הקליפות התחתונות, שהן קליפות שאי אפשר להעלות אותן לקדושה. זה משהו עבוד לגמרי. אתה זוכר את זה מבפנים? למדת את זה פעם?
עם הרב מורה שנה שבוע.
כן. אז אלה דברים שאין סיכוי, אי אפשר להעלות אותם בכלל. הם קליפות טמאות, רע גמור, שאין להם עלייה, אין להם תיקון. כמובן כל דבר כזה בתניא הוא מבין שזה כנגד מידות האדם, הוא מדבר שלושה סוגים של חטאים באדם, נוגה, אש, אחד זה כנגד עריות, אחד זה כנגד תאוות אחרות וכו'. אבל מעל הקליפות הללו יש קליפת נוגה, וקליפת נוגה העניין שלה הוא איזה קליפה כזאת שאפשר לתקן אותה, שיש בה פנים לכאן או לכאן, אפשר לקחת אותה לתרועה ואפשר לקחת אותה לקדושה. כמו שיש הרבה דברים בעולם שלנו שהם לא רע גמור, הם לא, זה לא תומעה מוחלטת. לפעמים אתה מרגיש שיש מקומות שבהם אתה נכנס לשם, אתה שוקע בתוך תומעה ואין מצב בכלל שיש מה לעשות שם. אבל בדברים אחרים בעולם שלנו זה דברים שהם נתונים ככה כאילו למצב ביניים כזה, שיש אפשרות להעלות אותם ויש אפשרות ליפול איתם. זה באופן כללי הרעיון של הקליפה הזאת שנקראת נוגה. בתוך הקליפת נוגה מתואר פה בפסוק מושג נוסף של חשמל. הרב גינסבורג מאיר, חשמל בשבילנו היום זה זה שייך לעולם המושגים של החולין שלנו, אבל האמת היא שהשם חשמל ניתן למה שאנחנו מכירים היום, ולא במקרה, מכיוון שגם חשמל זה דבר שאפשר להשתמש בו ולעשות איתו פלאי פלאות ולעשות דברים נפלאים, אבל אפשר לקחת חשמל וליפול איתו, כן, אפשר לשרוף, אפשר למות מחשמל. אז לא יודע, מי שהחליט לתת את השם הזה לחברת החשמל, לכל הנושא של האנרגיה, אז הוא ידע מה שהוא עושה, למרות שבזמנו תלמידי חכמים מאוד כעסו על העניין הזה. אתה לוקח פה מושג שהוא לקוח מתוך מעשה מרכבה של יחזקאל, והופך אותו למשהו של חולין. אז היה כעס גדול של תלמידי חכמים, שלא נאה להשתמש בזה לדברים האלה, אבל מצד שני יש בזה משהו. כן, הרעיון הזה הוא רעיון קולע במידה מסוימת לכל הרעיון של האנרגיה, של החשמל, במובן הזה שדיברנו עליו. כן, אז עכשיו, מעבר לזה, יחזקאל, זה כבר לא מתואר בפסוקים שלנו, אלא אולי בהמשך, מעבר לקליפת נוגה, כמו שאמרנו, זה קליפת פרווה כזאת, זה משהו שאתה יכול לקחת או לקדושה או לטומאה, ומעליה זה כבר עולמות עליונים יותר, זה כבר ממש דברים שממש שייכים לתחום של הקדושה, שהם עולמות שנושאות ממש את כיסא הכבוד. כמובן שלהגיע עד כיסא הכבוד, עד עצמות הבורא, אי אפשר, אבל הדרגה הכי גבוהה שמגיע אליה יחזקאל במעשה מרכבה, זה מה שמתואר בהמשך הפסוקים פה, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. זאת אומרת, יש אדם, צריך להבין, זה האדם העליון. אנחנו אומרים שאדם זה גם חלק אלוק הממעל, אבל יש בעולם הקבלה, כשלומדים על האדם, לא מתכוונים לאדם הפרטי, אלא מתכוונים לאדם העליון, לאדם כרעיון. עכשיו, האדם כרעיון, זה, אפשר לומר שזה הדבר שממנו משתלשלת כל הבריאה שלנו, כן? עד לקליפות התחתונות ביותר. ומבחינת הרב גינזבורג, הוא אומר, הדמות אדם עליו מלמעלה, זה שייך לספירת, לעולם האצילות. עולם האצילות בקבלה, שוב, לא ניכנס בפרוטרוט למשמעות של הרעיון הזה, אבל באופן כללי אפשר לומר, זה האור שממנו מתהווה המציאות שלנו. כן? ומבחינה מסוימת, אולי זה המצב העליון ביותר שבני אדם יכולים להשיג. כן? זאת אומרת, אי אפשר להשיג מעבר לזה, אפשר להשיג את הדמות האדם הזאת, שזה איכשהו, כמו שאמרנו, האור שממנו מתהווה העולם שלנו. מה שיוצא בסופו של דבר, שקליפת נוגה עומדת בין העולמות של הקדושה לבין העולמות של הטומאה. זה קליפת ביניים כזאת. וזה העניין הזה של החשמל. החשמל, כי זה משהו באמצע, זה משהו שאפשר לעשות, להעלות אותו, אפשר להוריד אותו, או אפשר לרדת אותו, כן. זה בעצם, אפשר לומר, החוליה המקשרת, זה קליפת נוגה. עכשיו, מה שעושה פה הרב גינזבורג, כן, וזה כמו שאמר, הגדלות שלו, שמצד אחד הוא מצוי בתוך עולם הקבלה ממש לפני ולפנים, מצד שני הוא מצוי בעולם החסידות, וזה מה שהוא עושה פה בסיפור שלנו. הוא אומר, בואו, אנחנו הרי לא עוסקים בעולמות העליונים, הקליפות, שוב, כמו שאמרתי לכם, אפשר גם את זה ללמוד, אפשר גם להבין את המשמעות של הקליפות האלה, כי בסופו של דבר זה נוגע אלינו בצורה כזאת או אחרת. כל אדם מרגיש שיש דברים שהם רע גמור, אין מה לעשות איתו, ויש דברים שתלוי לאן אתה לוקח אותם. בעצם אפשר לומר שהעניין של החסידות היה לקחת את הדברים שהם לא ממש רע גמור ולא ממש מצוות, ולקחת, וזה בתחום הזה כאילו לפעול ולנסות להעלות את זה במושגים החסידיים, להעלות את הדבר לשורשו, לקחת דברים שהם שייכים לעולם שלנו, לעולם החומר, אבל להעלות אותם. ובעצם הכל, מה שקשור למצב הזה, זה קליפת נוגה, אני אפשר לו ממש על רגל אחת לבטא את זה, ובצמוד לזה החשמל. עכשיו, מה שאומר הרב גינזבורג, שהמילה חשמל, איפה היא מצויה בסיפור שלנו? לא, אבל איפה היא בסיפור שלנו?
הפנים של הרב, הפנים של הבן של הרב.
אז הוא אומר, השומע ישמע והחדל יחדל. יש בישמע, יש בארבע אותיות של החשמל, יש החדל יחדל, זה ח' והלמד, ויש ישמע, זה יש שם שין ומם. כן? אז בעצם, זה משהו, זה החידוש הגדול שלו בפרשנות שלו לסיפור, שבתוך הקריאה הזאת של הבעל שם טוב, השומע ישמע והחדל יחדל, הוא מכוון בעצם ליסוד הזה של החשמל מנבואת יחזקאל, שהעניין שלה זה שמי שרוצה ישמע, מי שלא רוצה יחדל, כן? מה זה אומר במילים יותר פשוטות? מה זה אומר, בוא נגיד, בעולם שלנו? בעולם שלנו זה אומר ככה, ניקח את זה למה שמתואר בסיפור, לקשר בין רב לתלמיד. במיוחד רב כמו הבעל שם טוב, כן, שהוא בא להשפיע שפע חדש לעולם, לצאת עם איזה אור חדש, עם בשורות חדשות, עם איזה מסרים חדשים. כן? אז בעצם הרב גינסבורג בסוף ההסבר שלו לסיפור, הוא טוען שמקובל בתוך הסיפור הזה כל העניין הזה של ההתנגדות לחסידות. כן? והוא אומר, הבעל שם טוב, לא רק שלא היה אכפת לו מזה שיש עליו התנגדות, אלא הוא יצא מנקודת הנחה שזה משמר את זה דווקא משמר את היסודות שהוא מתחיל להפיץ בעולם. למה? הוא אומר, כמו קליפה שקודמת לפרי, הרי הקליפה זה קליפה, כן? אבל יש לקליפה תפקיד חשוב מאוד, תפקיד של שימור הפרי. ולכן, במידה מסוימת זה עזר מאוד לבעל שם טוב ההתנגדות עליו. כי שאתה יוצא עם איזה בשורות חדשות, עם איזה דבר שהוא באמת דבר שלא כל מוח הסבי, לא כל אחד יכול לשאת אותו, אז אתה זקוק לאיזה מין סוג של כיסוי. דרך אגב, הוא אומר שבקבלה החשמל נקרא מלבוש חשמל, כן? מלבוש זה בגימטריה חשמל. למה מלבוש? כי כל העניין של החשמל זה הכיסוי והגילוי. כן? אתה רוצה להגיד דברים, כן? במיוחד כשאתה מתעסק בדברים שיש להם יותר משמעות פנימית, כן? אז העניין שתמיד אתם תתקלו בתופעה הזאת שכשנכנסים לרמות, אפילו ברמות יותר נמוכות, לא ברמות של הבעל שם טוב, אבל קורית הרבה מתופעה. אם אתה מלמד את הניגלה, אם אתה מלמד סוגיה בגמרא, אין סיבה להתנגד. פה זה הכל שאלה אם אתה יודע להסביר את זה או לא יודע להסביר את זה. אתה הולך לדברים עמוקים יותר, כן, ודברים פנימיים יותר, פה אתה תמיד תמצא חלק שנקשרים וחלק שנדחים מזה. זה שום דבר וכו'. עכשיו, אתה יכול להגיד את זה סתם, אולי אלה ואלה צדמה, מה משהו, אבל יש בזה דבר מאוד מאוד מהותי לעצם המשמעות של לימודים מסוג כזה. כי לימודים פנימיים זה אור, יש בהם הרבה אור, ולפעמים אם זה יוצא עם יותר מדי אור זה יכול לקלקל אותם. לכן זה צריך לבוא בצורה כזאת של לחסות ולגלות, צריך להלביש אותם בלבושים. עכשיו, מה המטרה של כל העניין הזה? כדי שמי שבאמת ראוי הוא באמת ידבק, הוא באמת יתקרב, מי שלא ראוי הוא ייפלט החוצה. עכשיו, במה זה תלוי אם הוא ראוי או לא תלוי או לא ראוי? זה תלוי מה הוא מבקש. אם אדם נכנס למקום, הוא רוצה לשמוע שיעור, למה? כי הוא מבקש קדושה, הוא מבקש את התורה וכו', זה הנפש האלוקית שלו, והנפש האלוקית שלו באה עם זה לשיעור, אז הוא יתאפס, אז הוא ידבק, אז הוא לא יהיה ציני, תמיד יש פה משהו, ולאט לאט הוא יעקוב, הוא יתמיד, ולאט לאט הוא יגיע לאיזה מצב של באמת הידבקות בתורה הזאת של הרב, ועד הוא נכנס אליה לגמרי. אבל יש את הנפש הבהמית, והנפש הבהמית זה אנשים שבאים לשם מתוך איזו גישה צינית, נקרא לזה, או מתוך איזה מטרות של כבוד, של חשיבות, יכול להיות אפילו מטרות של לעג, כן? או יכול להיות אפילו מטרות פחות נוראיות, אלא מטרות כאלה שהוא מחפש את הכבוד שלו, את האגו שלו. עכשיו, לכן הבעל שם טוב הביא לידי ביטוי את הדברים שלו בצורה כזאת שמי שראוי ומי ששייך יקבל אותה, מי שלא שייך ייפלט החוצה. אני זוכר הרבה תקופות בישיבה שאני לא אזכיר אותם בשמותם, רבנים שפה באו והעבירו שיעורים, ואני זוכר באופן אישי, כן, איזה שיעור שנורא רציתי להיכנס אליו, כי זה היה נחשב לשיעור גבוה ושיעור עמוק מאוד וכו', אבל לא רק הרב אלא גם התלמידים מסביב פולטו אותי החוצה, כי זה, אפשר לומר, זה המבחן כניסה. המבחן כניסה הרבה פעמים של מורה שרוצה לדעת אם התלמיד ראוי או לא תלוי, זה מה שנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת, כן? זה מבחן כזה שאומרים, משפילים אותך בהתחלה ואומרים לך וסוגרים לך את הדלת, כן? ואתה מרגיש מושפל. עכשיו, מי שאצלו האגו משחק לו, וזה כל מה שהוא חיפש בשיעור הזה, הוא פה לא יחזור לשיעור הזה. אבל מי שבאמת מרגיש שיש פה משהו, יש פה משהו שמדבר אל ליבי, יש פה משהו שקרוב אליי, הוא יתעקש, הוא יבליג על זה. כן, כתוב, יש איזה מאמר בגמרא, שאין מוסרים סתרי תורה, אלא למי שליבו דואג בקרבו, משהו כזה, כן. זאת אומרת, צריך איזה סוג של איזה שברון לב, כן, בשביל להיכנס לתוך העולמות האלה. אבל אם אתה בא עם איזה אגו מנופח, כן, עם איזה אחד, אני יודע הכל, כן, ויש לי כבר אפשרות לבקר, ויש אפשרות לדעת אם יש מה לשמוע, אין מה לשמוע, ולעשות ככה עם היד כשזה לא מוצא חן בעיניך וכו', הוא לא ימצא את מקומו, הוא יפלט החוצה כי הוא באמת לא שייך לזה, כן. במילים אחרות, כל הרעיון הזה של הסיפור, כן, זה, אתה רואה דברים מסוימים, חלק יפרשו את זה ככה, חלק יפרשו את זה אחרת, כי זה טבעם של דברים מהסוג הזה, כן? שמי שבאמת יכול לעמוד, אני זוכר, יש מדרש, שמשה רבנו היה בסנה, כן, הגיע שם על הסנה, אז המדרש אומר שהיו עם משה רבנו עוד שם יחד איתו, אבל הוא ראה והם לא ראו, ככה המדרש אומר, כן? הוא לא היה שם לבדו. זאת אומרת, זה העניין כנראה גם במדרגות הגבוהות של נבואה, וגם בדברים יותר נמוכים, כן? שהם שייכים לעולם שלנו, כן? יש איזה מבחן מסוים שבו המבחן הזה הוא בודק אם אתה ראוי או אתה לא ראוי. וחלק מהעניין הזה זה כמו שאמר, הנחישות והנכונות שלך לוותר על הכבוד שלך, והנכונות שלך אפילו לעבור איזה תקופת השפלה מסוימת, כמו שלהבדי, עושים בצבא איזה זובור כזה, כן? אם אתה באמת רוצה להיכנס לשם, אז אתה צריך לעבור איזה תהליך מסוים, כן? ואם לא תישבר, אז אתה תקבלת. אותו דבר בעולמות הרוחניים, כן? במיוחד בעולמות הפנימיים, כמו שדיברנו עליהם. עכשיו הוא אומר יותר מזה, הרי עצם התורה זה מהותה של התורה, הרי נתתי לפניך את החיים ואת המוות, כן? גם התורה ניתנה בצורה כזאת שאנשים ציניים, אנשים אוקיי, יכולים להגיד זה לא שווה, זה לכפור מסיבות כאלה, מסיבות אחרות, אבל מי שמבין שיש פה איזה משהו, אז הוא אומר, לא, יש פה איזה חיים, כן? יש פה איזה משהו שיכול לשנות את החיים שלי. שוב, אבל גם הקדוש ברוך הוא כשהוא מסר את התורה, הוא מסר אותה בצורה כזאת שמי שירצה לתת לאדם, לתת את הבחירה החופשית הזאת. כי אם הכל היה כל כך פשוט, הכל היה כל כך גלוי, כן? רק כל מי שהיה מתוודע, כל מי שהיה נמצא בסביבה, היה רואה שזה דבר גדול, זה לא הייתה חוכמה גדולה. כן? עניינם של דברים רוחניים, זה שונה מאינפורמציות בעולם החולין. בעולם החולין זה לא קיים כל כך הדבר הזה, במידה מסוימת אולי כן, אבל בעולמות רוחניים, בעולמות פנימיים, כמו התורה, כמו פנימיות התורה, שם צריך את המבחן הזה. כי זה כל העניין הזה. האם אתה שייך לזה או אתה לא שייך לזה? אז דוגמה נוספת, פסוק נוסף שהוא מביא, כי מנסה השם אלוקים אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבכם ובכל לבכם עולה. תראו לעצמכם אם התורה הייתה הדבר, כן, שכמו ש אני יודע, כמו שאנשים מתפתים לכל מיני דברים שהם פונים ישר ליצר והם מושכים את כולם, כן? זה לא חוכמה גדולה להימשך לדברים כאלה, כן? כל החוכמה בלימוד תורה, בלימוד של דברים מהסוג הזה, שזה לא מושך במבט ראשון, זה לא נראה טוב. למה? כי יש קליפות, יש דברים שמסתירים, יש דברים שזה מכסים. זה נראה לפעמים משעמם, זה נראה לפעמים דבר שלא מדבר אליי, לא שייך אליי, מי זה, מה זה וכו', אבל זה העניין, כן? אם אתה עובר את המשוכה הזאת, אז אתה שייך, אתה בפנים. אם אתה לא עובר, אתה נשאר בחוץ. אז אלכסי העגלון, הוא היה מהסוג הזה של אנשים, תארו לעצמכם בן אדם שחי כל כך הרבה שנים יחד עם הבעל שם טוב, בן אדם כזה גדול, כזה ענק, כזה, לא ראה שום דבר, כן? אתה חושב לעצמך, העגלון של הבעל שם טוב, רק הייתי מצליח לגעת בו, זה, מה זה היה עושה לי? לא, העגלון נשאר עגלון, אין מה לעשות. כי כמו שאמרנו, זה טבעם של הדברים האלה, זה שצריך איזו רגישות מיוחדת, איזו נטייה ואיזה רצון עז ועקשנות, כן, להבין שיש פה משהו ואני לא מוותר עליו. הוא מביא גם בהקשר הזה, הוא מביא גם את הסיפורים על רבי נחמן, כי גם כידוע רבי נחמן היו עליו הרבה התנגדות, הייתה עליו הרבה התנגדות, ופעם אחד החסידים שלו שאל אותו, רבנו, למה אתה יוצר לעצמך כל כך הרבה מתנגדים, כן, וכל כך הרבה אנשים שחולקים עליך? הרי רבי נחמן הרי לא כשהוא הרגיש משהו שלא מוצא חן בעיניו, הוא לא חסך במילים, הוא אמר איזה ישר, אפילו כלפי אדמו"רים חשובים וגדולים וכו', ובצורה הזאת הוא יצר הרבה מתנגדים גם בתוך עולם החסידות. אז הוא שאל אותו, למה רבנו, למה אתה מתנהג ככה? מה הייתה התגובה של רבי נחמן? רבי נחמן שתק, הוא לא ענה. אז הרב גינסבורג אומר, מסביר בשתי אפשרויות את השתיקה של רבי נחמן. אפשרות אחת, הוא אומר, הוא שתק מכיוון שהוא הסכים עם זה. זאת אומרת, הוא הסכים עם הטענה של החסיד. הוא אומר, נכון, באמת אני טיפוס כזה שיוצר עליי הרבה חולקים והרבה מתנגדים, אבל ההסבר השני שהוא אומר, שהוא מביא שם, זה שרבי נחמן, הוא שתק מכיוון שהוא אמר, מי שמבין את התורות שלי, אז הוא יודע שזה תורות, שזה צריך להיות, שטבעם שצריך להיות מוסתרים ומחוסים, שצריכה לבוא עליהם התנגדות, כן? והברסלברים האמיתיים, היום כבר הברסלבר הפך להיות משהו כזה יותר מפורסם, יותר כזה כללי, אם כי זה לפעמים מתוך איזו רדידות מסוימת, כן? אבל הברסלב של פעם, זה מי שבאמת הסכים להיות חסיד ונקשר לרבי נחמן, הוא היה צריך, להקריב הרבה מאוד, כן? היה צריך לעבור תהליכים של השפלות, כן? כי סימנו אותו. אותם, כן, הצביעו עליהם, אתם מוזרים, אתם משונים, אתם כל מיני דברים כאלה. ומבחינת רבי נחמן זה חלק מהותי מהתורה שלו, כי הוא הרגיש שבתוך עולם החסידות הוא יוצר אור, אורות חדשים שלא קיימים במקומות אחרים. ונקודת המוצא שלו הייתה, כשאתה בא עם אורות כאלה גדולים, אז אתה צריך להסתיר אותם, צריך להצניע אותם, כן? וזה עצמו באופן פרדוקסלי מה ששומר על האור הגדול, כן? זה דבר שאני חושב שאיננו רואות. מה?
משיח.
שמה?
גם
נכון?
נכון. דוד שאלות כאלה הם
פחות. הטענות כלפי חב"ד היום למשל, שהם לוקחים את המשיח והופכים את זה למשהו כאילו, עכשיו עברתי ברחוב ראיתי איזה מודעה שהמשיח יגיע קודם כל ל-70 ומשם הוא יגיע לירושלים או בית המקדש, אני יודע מה זה.
אמרת,
מה?
בוא אמרת.
אז אני חושב שמה שמפריע לנו, ואולי בצדק מסוים, כי בחב"ד מנסים ללכת נגד מה שמתואר פה, כאילו להוציא את הכל החוצה, את כל הקלפים לגלות. אז יכול להיות, שוב, אני לא קטן מדי בשביל לבוא בביקורת עליהם, אבל יכול להיות שזה אצלם נובע מתוך נקודת מוצא שכבר הגיע הזמן שאפשר לגלות את הדברים האלה. אולי התקופה שלנו זה לא משל לפני 200 שנה אצל הבעל שם טוב אצל רבי נחמן, אבל אני לא יודע, אבל עובדה שזה גורם להרבה אנשים דחייה, כן? כי אתה פתאום לוקח דברים כאלה עמוקים, כאלה גנוזים, כן? כמו שאתה אומר, זה צריך לבוא בהסך הדעת, ואתה הופך את זה למשהו מובן, למשהו כאילו טבעי, למשהו רק צריך לחכות לו. לא פשוט הדבר הזה, לא כולם יכולים לשאת בן. בתוך החב"ד עצמו יש הרבה התנגדות לדבר הזה, זה בא יותר מהצעירים שם. על כל פנים, מענייננו למדנו שהמשמעות של הסיפור הזה היא בדיוק בנקודה הזאת. צריך, קורא לזה הרב גינזבורג, הדיבור השותק, כן? יש רב, אבל לפעמים הוא אומר דברים בתוך שתיקה. אז מי שמבין את השתיקה שלו, אז הוא שומע גם בתוך השתיקה. מי שלא, מה אמר הרב? הוא אמר משהו, לא חידש שום דבר. ההתנגדות הליטאית האופיינית היא כזאת, כן? אז זה לשמוע משהו עם כל הסיפורים ש... מה?
ודאי.
שמה?
הרפאים זה בתוך זה שהוא לא אומר, אז רואים מה הוא רוצה לומר.
כן, יכול להיות שהוא גם עושה את זה, כן? אבל כל הסיפורים שמספרים על ההתנגדויות של הליטאים לחסידות, הם סובים סביב הנקודה הזאת. נו, מה כבר שמענו, כן? יש איזה... יש אמירות מאוד ציניות מטעם החסידים, אתה בא אל הרבי, אצל הגאון מווילנה אתה לומד תורה, אתה לומד, אתה שומע סברות וזה, מה אתה שומע שם כולם? אתה לא שומע, ומי ששומע, השומע ישמע באחדה לכתה. מילים אחרות, הסיפור הזה מקפל בתוכו את כל עניינה של החסידות מבחינה היסטורית, שלא רק שההתנגדות לא הזיקה לה, אלא באופן פרדוקסלי היא הועילה לה, כי בטווח הארוך זה עזר לה להתגלות כשיגיע הזמן המוכשר לכך. בשלבים הראשונים לא היה כל כך כדאי, זה לא היה כל כך במקום לבוא ולגלות את האורות בבת אחת וכו'. אבל לאט לאט, כן, מתוך ההסתר הגדול, לאט לאט האור מפציע ומפציע, ואז הוא פורץ לו דרך. איננו רואות מה שקורה היום לחסידות אחרי 200-250 שנה, כי היום, אולי, כמו שאמרתי, אולי זה מסביר גם את חב"ד. אבל נקודת המוצא שלהם שהיום כבר אפשר לגלות דברים. אפשר כבר לדבר, לשים את הכל על השולחן. מבחינת הסיפור זה המשמעות. כמו שאמרנו, כן, שמאל דוחה וימין מקרבת, כן, היחס בין רב לתלמיד, כמו שאפשר לקחת את זה בכל מיני רמות. אני אומר, כל אחד מכם, גם כן, אני יודע על עצמי, הרבה פעמים אתה בא, אתה אומר, לא ברמה, אנחנו לא ברמה של הבעל שם טוב, ולא ברמה של רבי נחמן, אבל בכל רמה שהיא, קיים התהליך הזה, שתמיד יהיו תלמידים כאלה ויהיו תלמידים אחרים. והרב, המורה, המחנך, צריך לדעת אל מי לדבר בסגנון כזה ואל מי לא לדבר. וגם כשהוא מקבל תגובות שליליות, לא צריך להיבהל מזה. כיוון שיכול להיות שהתגובות השליליות נובעות, הוא לא שייך לזה, הוא לא רלוונטי לזה. לא צריך להיבהל, אתה מבין? במיוחד בדברים כאלה, כן, בעניינים הפנימיים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.